טוב, בסדר. בבקשה, פיתחו בדף למדו, למדו צדיקים, יש ביטוי כזה. בבקשה. למי אין ספרים? בבקשה. יש לכם ספרים בסוף? בבקשה. אפשר לסגור את הדלת? אני יודע לכם. אולי לפני זה, דברי הקדמה קצרים, יאפשרו לנו יותר להבין את הסעיף הזה. ישנה תשובה כללית וישנה תשובה פרטית. התשובה הפרטית, אנחנו לומדים אותה. מה זה תשובה פרטית? אם האדם, לא עלינו, עושה מעשה לא טוב, או יש לזה קלקול במידות או במעשים כאלה ואחרים, אז הוא עושה תשובה פרטית, הוא מתוודה לפני הבורא, מקבל על המצטער, מקבל עצמו לא לעשות עוד פעם את אותם דברים לא טובים שהוא עושה. זה באופן פשוט תשובה פרטית. יש על זה פרק שלם ברמב״ם בהלכות תשובה, איך עושים וידוי, והוא אומר כל המרבה להתוודות הרי זה משובה. כמה שאדם עושה יותר תיקונים, נאמר, יותר טוב, אבל איזה מישהו בא. אין לך ספר? אה? אה, זה גם אומר את התשובה? אני צער חדשה. זה התשובה הפרטית. החידוש שהוא אומר כאן, יש גם תשובה כללית. זאת אומרת, לא רק שאדם, תשובה זה תיקון, אדם מתקן את עצמו, אלא כל ההוויה כולה, כל הבריאה כולה, היא כל הזמן בתהליך של השתכללות ותיקון והשתפרות וכולו. זה התשובה הכללית. הרב אומר ששתי התשובות האלה, התשובה הכללית והתשובה הפרטית, זה לא שני דברים נפרדים, אלא זה אותו עניין. זאת אומרת, אם אנחנו רואים את איך העולם מתפתח למשל, מבחינה מדעית, טכנולוגית, עולם מתפתח, נכון? מה אתם אומרים? מי אמר יותר מדי? לא, לא, אל תגזים. הוא מתפתח בקצב שצריך להתפתח. מבחינתנו זה נראה יותר מדי. אבל אין העולם עומד על מקום אחד, ולמדנו את זה באחד השיעורים הקודמים, הכל שוטף והכל שואף. כל מה שנמצא בעולם הוא בתנועה, הוא שוטף, הוא זורם, אבל כל התנועה הגדולה הזאת של כל הבריאה כולה, כל ההוויה כולה, כל האנושות כולה, כל ההיסטוריה כולה, כל הדברים האלה גם שואף. למה הוא שואף? להיות יותר טוב. הכל שואף להשתלמות, להתחבר אל המקום, דהיינו לריבונו של עולם, שיא השלמות שאין הסוף, אז הכל מתפתח. זאת אומרת, תפיסת העולם היהודית היא ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, שזה הטבע אפילו, מעשה בראשית, הכל מתפתח, הכל מתחדש. אז אם אתה מתקן את עצמך כאדם פרטי ואתה מכיר בהתחדשות של העולם, בהתקדמות של העולם, בהתפתחות של העולם, זה לא שני דברים נפרדים, זה אותו עניין. למרות שכאן זה דבר פרטי, וכאן זה עניין כללי.
יש השפעה דתית של אחד על השני.
ודאי וודאי. אנחנו, כולנו באותה עשירה. כולנו באותה מגנה נאמר. אמנם יש הבדל בין הפרט לכלל, מבחינה הזאת שהעולם כולו הולך ומתפתח, כמו בתנועה שאין לעצור אותה, זה כמו כדור הארץ, אתה לא יכול לעצור אותה. כן, אבל באופן פרטי יש לך בחירה חופשית, אז אתה יכול פעם לעשות תנועה כזאת, תנועה כזאת, אבל בגדול אתה תמיד מתקדם, מתפתח. בוא נראה את זה בתוכן.
בתור התשובה הפרטית, פרט מתפתח
על התשובה הכללית. לא, זה ממש חלק מזה. זאת אומרת, אם אתה עושה תשובה, אתה מתקן את עצמך, דרך אגב, גם כשאתה לא מתקן את עצמך, אתה באותו קלחת, באותו עניין.
התשובה הכללית, זה כלל מסוים.
אז זה מה שהוא אומר, בוא נראה מה זה התשובה הכללית, בוא נראה זה בתוכה. התשובה הכללית, שהיא עילוי העולם ותיקונו, זה הגדרת התשובה הכללית. העולם כולו מתעלה, או בלשון שלנו, מתפתח. יש ביטוי כזה שנקרא אבולוציה. עוד פעם יצאו נגד דרווין, תורת ההתפתחות, האבולוציה, כי הוא אמר שאדם יצא מקוף, אבל איך אומרים, אנשים דחו את הכל, אבל צריכים להתבונן, יש שם דבר נקודה אמיתית, או עניין, הכל מתפתח. יכולים להתווכח אם האדם הוא מקוף או לא מקוף, אני לא נכנס לעניין הזה. כי זה נושא גם תיאולוגי, גם פילוסופי וכו'. אבל זה שהעולם מתפתח, זה גם בדברי חז"ל כתוב, שכל העולם במצב של התפתחות, כן, זה לא רק מהאדם הראשון, גם לפני האדם, הקדוש ברוך הוא בונה עולמות, הוא מחריבן, בונה עולמות, הכל הולך ומתפתח. זה נקרא עילוי העולם ותיקונו. הכל בתהליך של עילוי, של תיקון, של התפתחות. אתמול זה לא כמו היום, אני בדקתי את זה. ומחר זה לא יהיה כמו היום. ומחר יהיה יותר טוב מהיום. ובעוד 10 שנים יהיה יותר טוב מהיום, מה אתם אומרים? ועוד 100 שנה יהיה יותר טוב מהיום. תגיד, מה יהיה הסוף? תגיד, שאלו אותו. אז מבחינה, אם מסתכלים באופן היסטורי על המציאות, אז בתורה כתוב שיש 6,000 שנה כנגד 6 ימי המעשה, כל יום זה 1,000 שנה, ובאלף השביעי מה יש? היום השביעי זה כנגד יום. איזה יום? יום השבת. ההיסטוריה כולה זה תהליך של התקדמות לקראת יום השבת. אז אני אשאל אתכם, כל שבוע ושבוע, ימי המעשה מנותקים מיום השבת או לא מנותקים מיום השבת? לא, אומרים שהשבת זה לב השבוע. מה תפקיד הלב? להזרים דם לכל הגוף. אז השבת היא מאצילה מרוחה, מהעונג שבת שלה, היא נותנת משמעות, היא נותנת תוכן לששת ימי המעשה. כל אחד יודע, כן? כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, אנחנו אומרים. מתגלה לנו מתי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ? ביום השבת, מתגלה לנו שאת כל עשה, כולל ימי המעשה. טוב, יוצא מכאן שששת ימי המעשה והשבת זה לא שני דברים נפרדים, נבדלים, כן, מבדיל בין קודש לחול, ביום השביעי לששת ימים, אבל לא נפרדים, כי השבת היא מאצילה מרוחה על כל 6 ימי המעשה. עכשיו נעבור לאלפים, היינו בשבת. האלף השביעי והאלף השמיני והאלף התשיעי, אני כבר לא יודע לנגיע, כן? זאת אומרת, העתיד שהוא מצפה לנו עוד כמה, 200 וכמה שנים באלף השביעי, שכנגד יום השבת, הוא מאציל מרוחו על 6,000 השנה. אנחנו ב6,000 השנה האלה מתכוננים למה? ליום השבת. זה הכנות ליום השבת. ליום שכולו השבת. בעזרת השם. אז כל העולם מתקדם לקראת השבת שלום, על השלמות, על התיקון, כל העולם מתקדם. אתה רואה את זה, אתה לא רואה את זה, אתה חש בזה, אתה לא רואה בזה, זה כבר עניין אחר. אבל בעיקרון העולם בששת ימי המעשה או בששת אלפי השנים כל הזמן מתקדם לקראת יום השבת. ומה יהיה ביום השבת? נו, מה אתם אומרים, יהיה טוב או לא טוב? קראת לשבת, יהיה דור דעה, כתוב מלאר דעה את השם כמים לים מכסים, דעת השם. אם כן, ההיסטוריה כולה היא מתקדמת, היא מתפתחת, היא מתקנת, היא משתלמת. זה לגבי מה שהוא אומר, התשובה הכללית. כן, בבקשה, אבל אל תתקדם קצת, לא כל כך שומע. כן.
בראשית, אחד אלוהים בין משלים אלף תואר שעשה.
כן.
יוצא מזה
שאם
ההיסטוריה
היא
בעצם כבר ביום השביעי,
באיזשהו בחינה, באיזשהו מקום. כן, ודאי. ששת ימי המעשה, או שיום השבת שהוא בסוף ששת ימי המעשה, כל הדברים האלה, ודאי שזה משול, הדבר משול לזרע, שכל העץ כבר גנוז בתוך הזרע הזה. זאת אומרת, כל מה שנמצא בששת ימי המעשה, לא רק שהוא חוזר כל שבוע לאותו אותו מחזור הזה של השבת בקצה ששת ימי המעשה. וזה גם, אם יש, כמו שיש מעגל שבועי, יש גם מעגל היסטורי של אלפי שנים, שחוזרים בסופו של דבר אל המדרגה של השבת. מה המדרגה של השבת? מישהו עשה כאן פעם שבת? יש כאן דתי אחד או מישהו? מי עשה כאן שבת? אתם לא דתיים. טוב, אני אגיד לכם מה זה שבת, אם אתם מעוניינים. כתוב, ויחולו ביום השביעי, מה זה? אני רואה, ויחולו. אומרים, מה זה ויחולו הזה? אנחנו אומרים שכל יהודי צריך להעיד, הוא מעיד, הוא אומר את זה בתפילה, הוא אומר את זה בקידוש, ויחולו השמיים והארץ. מה זה ויחולו הזה? אז בעל אורך החיים מסביר את הדבר. עד יום השבת, באמת יש עולם קונטרסטי, ניגודי. ביום הראשון זה נברא, ביום השני שמיים וארץ. הדברים עדיין לא מתחברים. כל יום כאילו עומד בפני עצמו. ביום השבת ויחולו ויתכללו. מה זה יתכללו? כולל שמיים וארץ. אם שמיים וארץ זה הממד השמימי, הרוחני, שנמצא בהוויה, והארץ זה הממד הארצי, החומרי, שנה זה, מזה מורכב עולמנו, משני מימדים, מימד פיזי, מימד פיזיולוגי, מימד מוחשי, אבל כל בר דעת יודע שיש גם מימד רוחני, פנימי, בתוך כל ההוויה הזאת, אבל ההתכללות, החיבור, נאמר, בין הרוח והנשמה, והגוף מצד אחד, או בין החומר והצורה, כל הדברים האלה מתגלים ביום השבת. ביום השבת אתה רואה שהמגמה של האלוקית, נאמר, של גילוי, אור השם, הוא נמצא בכל דבר. לא רק בשמיים, אלא גם נמצא בארץ. וזה, ויחולו השמיים. לכן ביום השבת אוכלים טוב. למה אוכלים טוב? להראות שאיפה יש אור גם? גם בפולקה יש אור. גם בצ'ונק יש אור. מה אתה אומר? בחסידות קוראים לניצוצות. אתה אוכל את הצ'ונט, אני לא יודע אם שמתם להם בשבת האחרונה לניצוצות שיוצאים מהצ'ונט. אבל היא יצאה פעם לדבר עם התרנגולת. מה פשוטה חלס, שאוכלים אותה בשבת. למה? דרכה מתגלה עונג שבת. קראת על השבת? עונג. איך מתגלה? עונג זה טוב, כן? אור השם מתגלה, זה השבת. לא רק בשמיים, אלא גם בארץ. במציאות, זה לעתיד לנו. עד יום השבת יש חילוקים בין חומר לרוח, בין טוב לרע. זה נקרא המציאות של העולם הזה, שזה עולם מורכב מאוד, מסובך מאוד וכו'. ימי המעשה קוראים להם. אבל ביום השבת מתגלה כל שבוע בזעיר אנפין, בצורה מעין עולם הבא כזה, ולעתיד לבוא בגדול, כל האנושות כולה תגלה שהכל לטובה. גם מה שנראה לשעתו כאילו זה לא לטובה, יתגלה שזה גם זה לטובה. וכל דוד רחמנה באמת, לטב אביד, זה היום השבת. וזה המציאות של שלמות. שלמות, שאתה רואה את ההשתלמות של כל מה שקיים בנו, הכל מתאחד. הכל לחד אתר סליק, הכל עולה למקום אחד, עושה שלום, במרומיו הוא יעשה שלום עלינו, ועל מי עוד? על מי? כל עמו ישראל. זה מתגלה בשבת של כל שבוע, וזה יתגלה בשבת ההיסטורית, באלף השביעי בעזרת השם, אנחנו נזכה לאותה אור.
מה זה עלינו ועל כל עמו
ישראל? עלינו זה עליך ועליי. וגם על החבר שלך שהוא לא כאן. על כל ישראל, הכוונה על כל הדורות, לא רק על הדור שלנו. התפיסה של עם ישראל היא תפיסה כוללת על כל עמו ישראל, האבות והאימהות והסבא שלך והסבתא שלך, כל הדורות שהיו וכל הדורות שיהיו וכל הדברים האלה, עושה שלום עלינו, על הדור הזה ועל כל עמו ישראל לאורך כל הדורות, יתגלה שלום השם או אור השם, נאמר השם עוז לעמו ייתן, השם יברך עמו בשלום. איזה עמו? כל עמו זה רק אלה שחיים בחדר הזה. מי זה? איזה? מי זה עמו? כל הדורות שהיו. מי זה עמו? כל הדורות שמה? שיהיו. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך עמו בשלום. התפיסה. בכל זאת, נחזור לנושא שלנו. אומר, התשובה הכללית, הוא אומר, זה עילוי העולם ותיקונו. זה התשובה הכללית. התשובה הכללית, תשובה קדמה לעולם. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא ברא את העולם בצורה כזאת שיש במגמה פנימית, עולמית, טבעית, היסטורית של השתכללות, השתלמות, התקדמות, התפתחות של כל העולם כולו. זה הרעיון, הרב קוק כותב על זה הרבה בכתביו, בעבירות הקודש, על העניין הזה של התפתחות העולם, התקדמות העולם וכו'. ובאיזשהו מקום ראיתי גם את הדבר הזה בצורה של יש, לאלה שבונים, יש להם, איך קוראים לזה, פלס. מה זה פלס? זה צינור. אם הבנאי רוצה, נאמר, הבלטות יהיו באותו, כמו בקומה השנייה או משהו כזה, הוא לוקח את הצינור מים, דרך כלל שקוף, ובמקום של המפלס כאן, איך קוראים לזה? חוק כלים שלובים.
צינור גבהים.
גבהים, חוק כלים שלובים, נכון? חוק הכלים השלובים הזה, הוא גם בהיסטוריה. זאת אומרת, האדם הראשון בגן עדן, הוא היה במדרגה הכי גבוהה שאפשר. מי יצר אותו? מי יצר אותו? הקדוש ברוך הוא. יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אבל הוא נפל, הוא ירד, הוא גורש מגן עדן. אבל חוק כלים שלובים, מה אומר?
להגיע לזה.
הוא צריך להגיע בסוף לאותה מדרגה ויותר, אומרים. אני לא נכנס לעניין הזה. כל ההיסטוריה זה סגירת מעגל. כל ההיסטוריה זה להגיע לאותה נקודה של גן עדן, של עולם שכולו טוב, ועולם שכולו ארוך. זה כל ההיסטוריה. אנחנו עושים איזה סיבוב של 6,000 שנה, וחוזרים לאותה מעגל, לאותה נקודה. אבל מה? לא חוזרים לאותה נקודה מבחינת השטח, אלא נקודה מעל זה. ההיסטוריה היא אליפסה עולה, כמו קפיץ, שכל הזמן הוא מתקדם. כל יום עוד סיבוב, כל חודש עוד סיבוב, כל שנה עוד סיבוב. והסיבוב הבא הוא יותר טוב ויותר נעלה ויותר קרוב לבורא מהסיבוב שהיה מתחתיו. זה נקרא עילוי העולם ותיקונו. זה מובן. זה התשובה הכללית. והתשובה הפרטית של כל אחד מאיתנו, זה אותו עניין, זה לא דברים אחרים. בוא נראה את זה בתוך. התשובה הכללית שעילוי העולם בתיקונו, והתשובה הפרטית הנוגעת לאישיות הפרטית של כל אחד ואחד, עד כדי דקות הפרטים של תיקוני התשובה המיוחדים שרוח הקודש יודע לפורטן לפרטים היותר בודדים, הן הכללית והפרטית של אנשים בעלי רוח הקודש שמתקנים את המחשבות שלהם ואת המידות שלהם ואת המעשים שלהם, זה מדרגות גבוהות מאוד. התשובה הזאת הפרטית והכללית, מה הם? אין ביחד תוכן אחד, זה עניין אחד, מגמה אחד. הייתי מעיז לומר, מי שבאמת זוכה לעשות תשובה פרטית, מתקנת מעשה, מידותיו, רצונותיו, מחשבותיו, באמת, הוא רואה את המגמה הזאת של, שלו עצמו, שהוא מתקן את עצמו, הוא רואה את זה גם בעולם. זאת אומרת, באותה מידה שאתה מודד, מודדים לך. אתה מתקן את עצמך, אתה תראה את התיקון בעולם. אתה חס ושלום הפוך, זה נקרא הערת פנים. הערת פנים, אמרנו על זה באחד השיעורים, פנים זה משום פנימיות. אתה רואה את המגמה הפנימית שקיימת בכל ההוויה כולה, בכל המציאות כולה. אתה מקלקל את עצמך על ידי זה שמידות לא טובות, מעשים לא טובים, ובעיקר מחשבות לא טובות, דברים כאלה. יש לך אסתר פנים. מה זה אסתר פנים? אתה לא רואה את המגמה הפנימית. אבל אני בדקתי את זה, אם המגמה ממשיכה או לא, למרות שאני לא רואה, מה אתם חושבים? אה? איך אתה יודע? טוב, לפעמים אתה בהערת פנים, אתה אומר, אני רואה איך שכל העולם מתקדם. אני מתקדם, משפחתי מתקדמת, עמי מתקדם, האנושות מתקדמת, הכל בתהליך של התפתחות והתקדמות. ויש הערת פנים, אתה רואה את המגמה של ההתפתחות וההתקדמות וההתקנות של כל העולם כולו. אבל לפעמים, בגלל סיבה זאת או אחרת, פרטית של האדם, או היסטורית יכול להיות. בתקופה ההיסטורית יש תקופות של מה שנקרא ימי החושך, כמו ימי הביניים או משהו כזה, שהאנושות הייתה בהסתר פנים. יש תקופה של רנסנס, של התפתחות, של התקדמות וכו', גם מבחינה היסטורית, אנושית. כן. אותו דבר בעם ישראל, תקופת הנבואה ותקופת הגלות. בגלות היינו בהסתר פנים. וכשהיינו בית ראשון, הייתה כאן נבואה, הייתה הערת פנים באיזה מידה. אבל בין כך ובין כך העולם מתקדם, בין שיש לנו הערת פנים, ובין שיש לנו הסתר פנים. אנחנו כמו יום ולילה. השמש ממשיכה להאיר גם בלילה, מה אתם אומרים? השמש, מי? לך היא לא מהירה, אתה יודע למה? אתה לא בצד הנכון של המטבע. אבל אני בדקתי אצל השמש. היא ממשיכה להאיר, אתה נמצא בצד השני. בסיטרא אחרא. סיטרא אחרא בארמית זה הצד האחר. יום ולילה, לפעמים אתה במואר על ידי השמש, לפעמים אתה לא מואר. אבל אם יש לך שכל, אתה אומר, גם כשאני לא מואר, השמש מה? מאירה, זה נכון. אז זה משל כמובן, נמשל לאור השם. כזה ברור, המאיר לארץ ברחמים. מאיר, 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 נכון? מאיר, מה זה מאיר? לא אי עיר, לא יאיר, אלא מה? רבי מאיר, הוא כל מה מאיר. זה שאתה לא זוכה לאור הזה, או כן זוכה לאור הזה, זה לא משנה את העובדה שהקדוש ברוך הוא מאיר. מאיר זה מלשון אור, ואור זה טוב. אור זה עניין של טוב. זה מובן הרעיון. לכן, התשובה הכללית, שהעולם מתקדם מתמיד, וההתפתחות האנושית, הפרטית, או התרבותית, תכף הוא ירחיב את זה, המדעית, הכלכלית, כל הדברים האלה, זה לחד מחתה, זה למקום אחד, זה הכל עניין אחד, זה דבר אחד. בוא נראה את זה בתוך ובהמשך. וכן כל אותם תיקוני התרבות שעל ידם העולם יוצא מחורבנו. מתי העולם נחרב? מתי העולם נחרב? כשאדם הראשון גורש מגן עדן. אז העולם נחרב. העולם לא נחרב פיזית. אומנם במבול הוא גם נחרב פיזית. בגלל חטאו של האדם. אבל העולם יוצא, הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן. אז יש מצב של חורבן. אבל החורבן זה לא מטרה. החורבן זה לבנות על, על החורבות עולם יותר טוב. יותר משוכלל. יותר מתוקן. ככה הקדוש ברוך הוא סידר את העולם. והעולם יוצא מחורבן. אתן לכם רק דוגמה. רק שתבינו מה החורבן ומה הבניין לעומת החורבן. כשהאדם גורש מגן עדן, האדם הזה הוא היה עבד לאדמה. כי מהאדמה לוקח, נכון שנפחו בנשמת חיים. אבל האדם בגן עדן, הוא היה, איך אומרים, כל היום רק טוב היה לו, לא היה לו. ברגע שהוא גורש מגן עדן, הוא היה זורע חיטה ומוציא קוצים. היה מתוסכל לגמרי. המציאות שלה הייתה מתוסכלת. בעצב היה אוכלת לחמו. אישה יולדת בעצם את, את, את ילדיה, הכל בעצבות, הכל, היה עולם שבאמת עולם חרב. זה היה בגירוש מגן עדן. כמה שנים עברו מאז? אה?
תשסך.
אה?
תשסך.
המון שנים עברו. הוא יוצא מחורבנו או לא? אומרים שנוח, למה נקרא נוח נוח, אתם יודעים?
שם מה שנוח.
אה? שם
מה שנוח.
זה מה שאתה אומר. אולי גם זה, אני לא יודע. אבל כתוב שהוא מנחם אותנו ממה? מהאדמה, מה היה, מה הייתה באותה תקופה. נוח המציא המצאה עולמית, היסטורית. הוא המציא את המחרשה, ככה רש"י אומר. מחרשה, מה עושה המחרשה? הופך את האדמה. וזה גורם לכך שאפשר לגדל תבועה או צמחים ביתר קלות. מה היה לפני נוח? מי יודע? היו צריכים לעבוד במקוש ותוריה. זה קשה, מה אתם אומרים? אז תארו לעצמכם, היית צריך לגדל 100 דונם חיטה, והיית צריך להפוך את האדמה עם תוריה. מישהו כאן עבד פעם עם תוריה או מקוש? מי עבד כאן עם תוריה או מקוש? אמרו, פועלים, יפה מאוד. כי יש כאלה היום שלא יודעים מה זה. לא תוריה ולא מקוש.
מקוש זה משולש?
אה?
זה משולש?
שפיץ, שפיץ.
לא מאדר, אני רואה שאתה לא יודע מה זה מקוש.
מה זה מקוש?
מי יודע מה זה מקוש? כן, זהו. לא עבדתם זה אף פעם. איזה סבל! למין האנושי להוציא פת לחם. היו אנשים תקועים בתוך ה... כל החיים היו עובדים בשביל לאכול, סליחה שאני אומר, זה פיטה, עלובה, זה מה שהיה. המציאות האנושית הייתה קשה מאוד. ועד היום יש ארצות פרימיטיביות, שרוב העם, או 90% מהאנשים, עובדים בשביל פת אורז, בשביל יהיה להם מה לאכול. כל היום אתה עובד ועובד ועובד ועובד, שיהיה לך בערב מה לאכול. זה נקרא חורבן. שזה נברא האדם. להיות עבד לפת לחם, או לעבודה קשה, עבודת פרח ממש. וזה עוד אפילו בשנים שלנו יש דבר כזה. מה היה לפני 1,000 שנה? מה היה לפני 2,000 שנה? זה היה נורא והיום. עכשיו, עברנו מהפך. מה מהפך? זה אומר, העולם יוצא מחורבנו. היום אתה רוצה פת לחם, הולך לאנג'ל, כמה זה עולה? לחמניה או פיטה. שיק צ'אק. אין לך בכלל בעיה. אתה רוצה לאכול עוף, אתה זורק למיקרוגל את ה... צ'יק צ'אק, פק פק, פיק צ'וק פק. אתה רוצה לעשות כביסה, פעם שעשות כביסה, זה היה יום עבודה. היום אתה זורק למכונת כביסה, הכל מסודר.
זה לא שינה את זה
שאנשים
עובדים כל היום רק בשביל זה.
אה?
זה לא שינה את זה שאנשים עובדים כל היום בשביל זה.
תלוי באדם. יש אדם שעובד בשביל זה באמת. יש אדם שיש לו המון זמן ללמוד תורה. איך אומרים? אדם צריך לעבוד, להתפרנס. אבל לא צריך להיות עבד לעבודה, ודאי, ודאי שלא. נכון, זה מקל עליו את החיים. אבל למה זה מקל עליו את החיים? לא בשביל להמשיך להיות עבד לחומר, אלא לשחרר אותו, לבוא למכון מאיר. היום כמה ימים עובדים בשבוע, מי יודע?
חמישה
ימים. יש ארצות שעובדים כמה?
ארבעה.
יש ארצות שבכלל לא עובדים. לא, באמת. יש לה המון זמן. יושבים שעות באינטרנט. יכול לקרוא דבר כזה? שעות, לא עובדים. עכשיו שאלו אותי למה ההתפתחות האדירה הטכנולוגית שמייצרת מזון, מדינת ישראל, כמה יש חקלאים, אתם יודעים?
פחות מחמישה אחוז,
אומרים 3%, משהו כזה. מייצרים מזון לאירופה. לאירופה. איזה התפתחות, איזה השתכללות. מה? מה אתה אומר?
סביון, סופרים על הקלעים.
לא הבנתי.
יישוב סביון. אז
מה בסביון?
סופרים אותה בתוך הקלעים.
לא יודע, אולי יש להם כמה תפוחים בחצר, כן. אבל העובדה היא שהעולם מתפתח, התפתחות אדירה בדבר האלמנטרי הזה שנקרא לייצר מזון, לייצר אוכל. למה זה כל זה? העולם יוצא מחורבנו. מה הוא יעשה בעודף הזמן שלו? יבוא למכון מאיר. ילמד תורה. הרי אדם לעמל יולד, אומרת הגמרא, לאיזה עמל נולד? לעמל של לקחת מקוש ולתפור את האדמה. אם זה ככה, אם זה עמל פיזי, אז סוס יש לו יותר כוח מאדם, מה אתם אומרים? אז הוא יותר שווה מבן אדם. אלא לא לעמל פיזי, לעמל רוחני, לזה נולד האדם. לכן אנחנו הולכים ויוצאים מחורבנה. של אותו חטא קדמון, היינו ממש בחורבן, היינו עבדים לאדמה, היינו משובדים לאמצעים. היום לאט לאט האמצעים, הם נמצאים לאמצעים, והמטרה היא באמת ללכת בדרך השם. להיות אדם יותר צודק, יותר אמיתי, ללכת בדרכי הצדק והאמת, ושבאמת אור השם יאיר את נשמתו. זה כל ההתפתחות של האנושות, עד האלף השביעי, באלף השביעי, יום שבת, יום שכולו שבת, נראה רק טוב. זה מה שאומר. וכן, כל אותם תיקוני התרבות, שעל ידם העולם יוצא מחורבנו, סדרי החיים החברתיים והכלכליים, ההולכים משתכללים תיקוני כל חטא ואבון, מצד אחד, כל הטכנולוגיה, כל הכלכלה, הכל מתפתח, אם תיקוני כל חטא ואבון מחמורים שבחמורים עד דקדוקי סופרים ומידות חסידות יותר מפלגות, זה כל זה עניין אחד, זה לא שני דברים נפרדים. כולם הם חטיבה אחת ואינם מנותקים זה מזה, וכולו לחד אתר סליקין, דהיינו, כולם משתלמים למקום אחד, ללכת להיות יותר ויותר משוכללים, יותר ויותר טובים, יותר ויותר קרובים לריבונו של עולם. נזכרתי דרך אגב בדברים של החפץ חיים. החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, שהיה מגדולי הדור הקודם, אם לא הגדול שבה, הוא נחשב מבחינת גדול הדור, מבחינת פוסק, משנה ברורה וכל זה. והוא כתב ספר על קורבנות. הלכות, איך מקריבים קורבנות כאלה, קורבנות אחרים. והוא בהקדמה לספר שלו על קורבנות, זה כמו ריף על הלכות, על קורבנות. אז בהקדמה שלו הוא כותב, למה, מנמק, למה הוא כותב את הספר הזה? אז הוא כותב שלפי מה שהוא רואה, המשיח צריך לבוא, ויבנה בית המקדש במהרה בימינו, והתחדשו עבודת הכהנים ובית המקדש והקורבנות, ולכן הוא כותב את הספר הזה. מה הוא רואה? מה שלו ההוכחות? שאוטוטו יבנה בית המקדש, אוטוטו יבוא המשיח, אוטוטו נגיע לגאולה וישועה שלמה. הוא מציין שם שבאותה תקופה, לפני איזה 150 שנה בערך, אולי יותר קצת, באותה תקופה המציאו שתי המצאות שזעזעו את כל העולם. המצאה אחת המציאו את הרכבת. הוא קורא לזה, המציאו באירופה מרכבה בלי סוסים. שהיא נוסעת לבד, שיש איזה מסילה כזו, והמרכבה הזאת נוסעת בלי סוסים. יכול להיות דבר כזה, מרכבה בלי סוסים? וההמצאה השנייה שממש גרמה לו התרגשות גדולה, אומר המשיח צריך להגיע, המציאו את הטלפון. אז הוא אומר, תארו לעצמכם, אדם עומד בצד אחד 300 מטר מהצד השני, יש חוט כזה, ואתה מדבר בלחש, בקופסה, מצד השני הוא שומע אותך ברור. הוא אומר, אם האנושות הגיעה להשתכללות כזאת גדולה, המשיח צריך לבוא. זה בדיוק מה שהרב אומר כאן. מה אומר הרב? ההתפתחות הטכנולוגית, התרבותית, האנושית, והתשובה הפרטית, ובתשובת העולם, הכל לעניין אחד, הכל למחת אחד. עכשיו, מה אנחנו נגיד בדור שלנו? אנחנו כבר, איך אומרים, משהו לא יאומן, מה שכאן קורה. אם אתה, איך אומרים, שבוע ימים לא בענייני, אתה כבר לא יודע מה קורה. התפתח בצעדי ענק. וזה תשובה, תשובה הכללית, תשובה עולמית. זה במובן ה... כן. סליחה?
זה לא יודעים, אבל כאילו... הרפאים זה דווקא דברים שאפילו פה גם אומרים, לא להגזים, כאילו זה נראה שזה לפעמים, אנחנו רק רוצים די, חלס, כאילו, תנו מנוחה, לחיות, כמו בני אדם, ולא כל היום להתעסק במסביב הזה, בטלפון,
כאילו... אתה צודק, אתה צודק, שמה באת למכון מאיר? שמה באת לכאן? תנו את זה, קצת, איך אומרים, תזמין את הפלאפוני כבר, נכון? יפה מה, אתה צודק מה? כשאדם הוא באמת תקוע בתוך כל הטכנולוגיה הזאת, בכל הדברים האלה, אז יש בו חיסרון. הטכנולוגיה זה לא, זה רק ביטוי להשתכללות, להתפתחות האדם, למטרה יותר אצילית. המטרה יותר אצילית זה באמת ללכת בדרך השם. אבל אם אתה בתוך האמצעי, ולא בתוך המטרה של המגמה הכללית, אז אתה באמת עבד. פעם היה כאן מישהו שעוד באייטיק. שאלת אותו, למה באת לעבוד כאן? הוא אומר, די, אני נגמרתי. הוא עובד דבר הכי משוכלל בעולם. אבל הוא אומר, ממש על מינים, הוא אומר, אני עבד. עבד של העבודה שם. רוצה להיות קצת משוכלל, קצת חופשי. כשלוקחים את האמצעי והופכים אותו למטרה, אז בוודאי שזה ככה. אבל האמצעי הוא באמת אמצעי. כל האמצעי הזה של ההתפתחות, ההשתכללות הטכנולוגית, לשחרר אותך לבוא למכון מאיר, אתה לא יודע מזה. אבל זה גם עניין היסטורי. גם האנושות השתחררת מהעבדות הזאת שהיא נמצאת בה כרגע לחומר. ובסוף תהיה עבד השם. ואז היא לא נגד החומר, אלא לחבר את כל ההתפתחות הטכנולוגית, החומרנית, כל הדברים האלה, לראות את אור השם בכל דבר, כמו בשבת. בשבת אתה לא נגד לאכול בשבת, נכון? אתה רק לרומם את האוכל, להעלות את האוכל. זה מובן. טוב. סעיף ד' בבקשה. יש שאלות עד לכאן דרך אגב? אין שאלות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. גם הפלאפוני, מה אתם אומרים? נהיה בדברו.
זה כל רגע ורגע.
גם הפלאפון. לא רק המים נהיה בדברו, לא רק הטבע. כל דבר נהיה בדברו. ברוך שאמר. היה עולה.
לא רק זה, הכל ברא לכבודו.
הכל ברא לכבודו, כן. טוב. הסעיף ד' עוסק באותו רעיון של יש שני מבטים על המציאות, על החיים, על העולם וכל. יש מבט, קוראים לו מבט נקודתי, יש מבט שנקרא מבט יותר כללי. כמה שהמבט הוא יותר כללי, אז אתה רואה בעצם את המגמה הכללית בתוך מה שאתה מסתכל. כמה שהמבט הוא יותר נקודתי, אתה לא רואה את המגמה הפנימית, אתה רואה את הנקודה, אתה לא רואה את הדברים. בוא נראה את זה בתוך. הטבע העולמי, הטבע שכל הבריאה כולה, כל יציר פרטי של כל אחד, ההיסטוריה האנושית, וכל איש יחידי ומעשיו, למרות שזה דבר כללי וזה דבר פרטי, כביכול, צריכים להיות מסוכרים בסקירה אחת. הכל לראות את זה כדבר אחד, כהוויה אחת. אתה, וקוראים לזה, חכמים קוראים לזה, גדלות מוחין וקטנות מוחין. גדלות מוחין, מוח גדול, זה אדם שרואה את המערכת. הוא רואה ראייה כוללת, לא שהוא מתעלם מהפרטים, אבל הוא רואה את הפרטים כחלק מההוויה כללית. יש לו ראייה, קוראים לזה ראייה מערכתית. מראייה מערכתית זה לראות את הכל ולראות כל פרט בתוך הכל הזה, איך הוא מחובר אל הכל הזה. זה נקרא ראייה אחדותית, ראייה כוללית. כשיש ראייה אחדותית, אז אתה רואה איך באמת הכל לטובה והכל משרת את המגמה הכללית. זה נקרא ראייה סקירה כללית. נקרא אחדותי. זה נרמז, כן? זה נרמז בפסוק. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. טוב מאוד. זה נאמר ביום השישי. כשאתה רואה את הכל, והנה טוב מאוד. זה נקרא גדלות מוחין, ראייה כוללת, ראייה מערכתית, תקראו לזה איך אתם רוצים. לעומת זה, הראייה הפוכה, הראייה שהיא לא הראייה כוללת, ראייה נקודתית או פרטנית, אתה לא, הדברים לא מתחברים, שום דבר לא מתחבר. זה נקרא קטנות מוחין, כן? אז יש הבדל בין גדלות מוחין לקטנות. אנחנו שואפים לצאת מהקטנות מוחין, להגיע לגדלות, מראייה פרטנית, נקודתית, לראייה שהיא ראייה כוללת. יש מאמר, אולי שמעתם מאמר כזה, שלטיפש לא מרים חצי מלאכה. מישהו שמע פעם את המאמר הזה? איפה שמעת את זה?
לא מרים לו מלאכה
שלא הסתיימה. למה? שהוא לא מבין, לסיים. גם זה, אבל למה?
אין לו ראייה כוללת.
החיה תופר חליפה. בא זה שהזמין את החליפה, יכול להיות או שהוא טיפש או שהוא חכם. אם הוא טיפש, מה הוא בא אל החיה? הוא רואה, אין ביטנה, אין שרבולים, זה, מה הוא עושה לחיה? מה זה? מתחיל לצעוק עליו. מה קרה? זה לא ש... מתרגל. למה? כי הוא טיפש. אומר לו, החיה, תחכה עוד כמה, שבוע, שבועיים, תראה את החליפה בשלמותה, למה אתה מתרגל? מה יש לך להתרגל? אבל אם הוא בוגר מכון מאיר, מה הוא בא? סבלנות, כמה זמן זה ייקח עוד? עוד שבועיים שלושה, אני אבוא עוד שבועיים שלושה, אני אראה את הדברים בשלמותה. אני רוצה להשלים את המשל. כל אחד מאיתנו מסתכל על החיים שלו. לפעמים אתה מסתכל על המציאות שלך, ואתה עצוב, או כועס, או מרוגד. למה? כי אתה מה? אתה טיפש. זה פשוט, ואז אתה רואה את החיסרון, והחיסרון הזה, במקום שתבין שאתה רוצה לראות זה בצורה גדולה יותר, לא פעם שבא לכאן בחור והוא קצת עצוב, משהו כזה, אני אומר, תזכר מאיפה באת? מה היה לפני שנתיים? אוף. תודה רבה, לא חשבתי על זה בכלל. פתאום הוא רואה יותר קצת בפרספקטיבה יותר. צורה גדולה יותר. מה רצית לשאול?
זה חשובה הגלותית, זה חשובה את ארץ ישראל?
יכול להיות. ראיית ארץ ישראל היא ראיית טובה. זהב הארץ, תורת ארץ טוב נאמר עליו. ראיית הטוב, ראייה כוללת יותר. הגלות, אנחנו מבחינה לאומית, עם מפוזר, מפורד בין העמים, גם מבחינה המנטליות, היינו מפוזר, לא הייתה לנו ראייה כוללת. כל אחד חי לו לעצמו. אותו דבר, כאן בארץ ישראל אנחנו ממלכתיים, עם ישראל, צבא הגנה לישראל, והדברים יותר כלליים. זה גם מתאים למציאות הכוללת יותר, והאחדותית יותר, ולעומת הראייה הנקודתית, המפוזרת, גם מתאים לדבר. בכל זאת, מה שהרב מדבר עליה כאן אומר זה הראייה הכוללת. בוא נראה את זה בתוך. הטבע העולמי וכל יציר פרטי, ההיסטוריה האנושית וכל איש יחידי ומעשיו צריכים להיות מסוכרים בסקירה אחת. לדוגמה, אתם שומעים את הילדים בגן הילדים? תקשיבו. זה מפריע למישהו?
שירים.
מפריע לך?
לא, תעריך.
בוא נראה מה זה הראייה הפרטית ומה זה הראייה הכוללת. הראייה הפרטית זה שמישהו יגיד לי, אתה יודע מה, הילדים האלה לא נותנים לי להתרכז. כל הזמן הם צועקים ורבים, ואני לא יודע מה הם עושים שם בתוך הגן הילדים. נכון או לא? אז זה ראייה נקודתית, ואתה קשה לך עם הדבר הזה. עכשיו, אני מסתכל על זה ראייה כוללת, עוד יתהלכו בירושלים ילדים וילדות, זקנים וזקנות. תשמעו את הילדים. איפה הם חיים? באיזה עיר? חלק מההיסטוריה. חלק מהנבואה. הגשמת הנבואה. איזה קולות נהדרים, איזה מוזיקה. פעם היה כאן בבניין הזה, מול היה חדש, אז עבד, עשו כאן בית חדש, ועבד בגר, ועשה קולות וברקים, פח, 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 והחבר'ה, היה להם קשה להתרכז בלימודים. אז ראיתי שקשה להם עם הקולות, אבק והשן, וכל מה שהבגר הזה יכול לעשות. אז אמרתי להם, זה מה שאתם רואים, זה התופים של התזמורת הלאומית. בונים את ירושלים בתזמורת, הרי יש כאלה שדופקים בתופים, יש כאלה שבחצוצרות, יש כאלה בכינורות וכל זה. הרי כל הקולות בירושלים זה חלק מהמוזיקה של תחיית עם ישראל בארץ ישראל. עכשיו תקשיבו לקולות, איזה קולות, איזה דפיקות, איזה... כל הכבוד, מבטא דבר כללי, זה לא עניין פרטי. אבל אם היית עומד באופן פרטי מול זה, אז היה לך קשה להקל את הדבר. זה מובן. זה מה שהרב אומר כאן. כל, צריך לראות את הכל ראייה כוללת. וכל פרט בתוך כל זה, זה חלק מהעניין הכללי. קולות הילדים בגן הילדים, זה חלק מתחיית עם ישראל בארצו. זה שאנחנו מדברים היום עברית, שזה מובן לנו מאליו, תחיית העם היהודי שם לשפתו, ללשונו, מדבר עברית. לנו זה מובן מאליו. אבל זה ביטוי למגמה כללית, זה לא עניין פרטי, כזה שאני מדבר עברית. זו דוגמה. אבל אם זה לא ככה, אז כל דבר לא מתחבר לשום דבר, אז זה קשה. זה מה שהרב אומר. הטבע העולמי, וכל יציר פרטי, ההיסטוריה האנושית, וכל איש יחידי ומעשיו צריכים להיות מסוכרים בסקירה אחת. כתוכן אחד, נכון? מגמה אחת, תוכן אחד, אבל בעל פרקים שונים, כשכל פרט בתוך המגמה הזאת הוא חלק מהמגמה הכללית. אולי בשביל להמחיש את הרעיון, אז אני אסביר לגבי אומנות. אומנות זה עניין של ציורים, פסלים ודברים כאלה. כשאדם לומד אומנות, אני בילדותי, כשהייתי עוד ילד בספר עמי, למדתי לצייר אומנות. אחד הדברים הראשונים שהמורה לציור לימד אותנו, זה המושג שנקרא פרספקטיבה. ומה זה פרספקטיבה? כשאתה רוצה ליהנות מתמונה, לראות את התמונה, אתה צריך להתרחק מהתמונה. כי אם אתה מיומד יותר מדי קרוב לתמונה, אתה לא רואה שום דבר. אם אתה עומד יותר מדי רחוק, אתה גם לא רואה שום דבר. אתה צריך למצוא את הפרספקטיבה הנכונה. עכשיו, מה הפרספקטיבה הנכונה? אז תשימו לב, אני לא יודע אם אתם הולכים לבקר במוזיאונים לאמנות, אז יש חבל לפני החבל הזה זה לא רק על מנת שלא יבוא ויקלקלו את התמונות, אלא הכוונה שהציבור יעמוד במרחק מתאים מהתמונה ויהנה מהתמונה. כי אם הוא יעמוד עם האף בתוך התמונה, הוא לא יראה שום דבר. אם הוא יעמוד יותר מדי רחוק, הוא גם לא יענה משום דבר. לכן שמים את הציבור במרחק כזה שתהיה לו הנאה מהתמונה. הוא רואה מצד אחד את כל התמונה, אבל מצד שני הוא גם רואה את הגוונים, את הצבעים, את הפרטים, איך זה הכל, הצל והאור, הכל משתלב ונוצרת כאן תמונה בשלמותה. זה משל. הנמשל לחיים שלנו. יש אדם שאין לו פרספקטיבות. הוא תקוע באף שלו בתוך איזה בעיה. הוא לא רואה מימין ומשמאל. הוא לא רואה שום דבר. זה אדם שלא למד אומנות. אמונה הכוונה. אומנות ואמונה. אז קשה לו. הוא בתמונה הכי טובה, אבל עם אף בתוכו. זה לא... בדיוק. זה כמו, אתן לכם דוגמה, לפעמים אדם יש לו איזושהי בעיה בחיים. יש כאן מישהו עם איזושהי בעיה בחיים או משהו כזה? אף אחד.
יש בעיה.
לא. אה?
יש בעיה.
אה?
יש
בעיה. אבל השאלה, מה הפרספקטיבה? לפעמים אדם, הבעיה שלו היא כל כך מעסיקה אותו, שכל העולם מת. ורק הבעיה שלו קיימת. משהו נורא והיום. יש המשל, בשביל להסביר את הרעיון הזה, המשל עם התפוח הרקוב. אתם מכירים את המשל הזה? לא מכירים את המשל הזה. אז בואו נראה, המשל הוא על תולעת בתוך תפוח עץ רקוב. תולעת. עכשיו תדמיינו לעצמכם, כולנו כאן בתוך, בתוך, בתור, בתור תולעת, בתוך תפוח רקוב. עכשיו, מה התולעת רואה כל היום? מה? אבל לא רק את התפוח, מה היא רואה? הכל רקוב. כל הזמן התולעת, ימין רקוב, משמאל רקוב, מלפנים רקוב, הכל רקוב. והיא חותרת ואוכלת לה, אוכלת לה, אוכלת לה, אוכלת כל הזמן רקוב, רקוב, רקוב. יום אחד היא מגיעה לקליפה של התפוח, מציעה את הראש מעבר לקליפה, היי, חוץ מריקבון יש עוד משהו בעולם? מתי זה קורה כשמגיע למכון מאיר? חוץ מריקבון יש עוד משהו בעולם? אותו דבר, יש אדם, יש לזה בעיה, נדע, הוא לא עלינו חולה או משהו כזה. אז כל היום מתעסק עם המחלה שלו. אני יודע, כל הזמן מתעסק, מתעסק. תגיד לי, חוץ מהסקרת, אין לך עוד בעיות בחיים? זה מעסיק אותו מבוקר עד ערב, כל הזמן בתוך הבא. אין לו פרספה ראייה כוללת. הוא לא רואה את הכל, הוא לא פתוח, הוא לא רחב אופקים בלשון שלנו. אז במילא, אדם כזה, אז, הוא לא רואה טוב, כן. הוא רואה מה שהוא רואה, כן. כן.
יש גם בעיה הפוכה, שבאדם יוצא ממכון מאיר ומגלה פתאום שיש בעיה.
פתאום מגלה, יהיה חינם. לכן במכון מאיר זה לא מספיק ללמד ראייה כוללת, אלא גם תיקון המידות, תיקון המעשים, עולם התיקונים זה נקרא. יש גם מה לתקן. לא רק בחוץ, אלא גם בפנים. יהיה חינם. ראשו בשמיים, רגליו מוצבות ארצה. זה הסולם, סולם החיים שלנו. לא להיות רק שמימי, לא להיות רק רחפן או ראייה כוללת, אלא לראות גם את הפרטים, איך לסדר, איך לתקן, כל הדברים הארציים, זה המדרגה. כל זמן שלא הגעת למדרגה כזאת, אני ממליץ לך להישאר עוד במכון מאיר, בסדר. זה העניין, עולם התיקונים. אז זה מובן הרעיון. הרב מדבר כאן, הכל צריך להיות סקירה אחת, שכל הפרטים משתפצים בתוך כל זה, לא לבטל את הפרטים, לראות את הפרט איך הוא חלק מהמגמה הכללית. זה נקרא, בלשון המדעית קוראים לזה, ניתוח מערכות. לומדים את זה באוניברסיטה. מה זה ניתוח מערכות? זה ראייה נכונה של המציאות. אתה רואה את המערכת, אם זה כלכלית, חברתית, אחרת, לא משנה, פוליטית, אתה רואה את כל המערכת, אבל אתה יודע גם לראות את הפרטים בתוך המערכת. איך כל פרט ופרט בתוך המערכת הוא משובס, יש מה התפקיד שלו, מה העניין הזה. הדוגמה החיה זה האדם. האדם הוא גוף אחד, מערכת אחת, שכל עבר בתוך הגוף יש לו תפקיד. והוא חשוב כשלעצמו. כל תא בתוך הגוף, כל אצבע בתוך, בגופו שעדיין היא חשובה. למה? היא כחלק מהמערכת. אבל כשאין ראייה של מערכתית או בפרספקטיבה נכונה, אז באמת יש עולם של תוהו ובוהו, אלמא דפירודה זה נקרא, עולם של פירודים. ואז אם זוכים לדבר הזה, ממארת האורה של הדעה מביאה לידי תשובה לבוא, אתה רואה איך באמת הכל במגמה אחת, כוללת מצד אחד, וכל הפרטים בתוך כל זה הם חלק מהמגמה הכוללת, של הכל לטובה, הכל משתכלל, הכל מתקן.